הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא שיפור המצב רוח המדוכדך. ראשית נפתח עם נושא הדיכאון. אם ננסה להגדיר את ההרגשה, התחושה שמאפיינת את האנשים שסובלים מהדיכאון, ממצב רוח מדוכדך, אפשר לתאר את זה כהרגשה משתקת של האדם שמרגיש שהדבר הנכון או הדבר היחיד שהוא עושה זה שהוא נמנע מעשייה, נמנע מיוזמה. הוא משער על סמך הרגשות שלו שהוא מרגיש בהווה שעתיד יהיה לא חיובי יותר, אולי אפילו שלילי יותר. היות שכעת הוא מרגיש רע, הוא משתמש בהרגשה הזו ככלי לנבא את העתיד, מה שגורם לו להימנע בשלב הזה מעשייה שעל פי התפיסה שלו בכל אופן אין לו סיכוי, כיוון שאם כעת הוא מרגיש רע, אז כך הוא מתאר לעצמו שיראה גם העתיד. אז מראש הוא משער שבכל אופן הוא ירגיש רע, ולכן כבר כעת הוא לא רוצה לשפר את העשייה שלו, לשפר את התפקוד שלו, כי בכל אופן אין למה, זה לא כדאי. כך הוא מרגיש, אבל כפי שנראה בהמשך, ההרגשה הזו היא הבעיה, היא לא האמת. היא לא תיאור מצב העתיד, אלא תיאור ההרגשה, מה שמהווה הבחנה בטעות. האדם שמוצא את עצמו במצב של דיכאון, עשוי להימנע לחלוטין מכל עשייה. ובכלל, להפסיק לדאוג אפילו לצרכים הבסיסיים שלו. תזונה מספקת, היגיינה אישית, מערכות יחסים עם הקרובים אליו. נורמלי וטוב שאדם דואג, חושב, מחלקל את צעדיו לקראת העתיד. הרי רבותינו אומרים, איזו חכם הרואה את הנולד. איך הוא רואה את הנולד? כי הוא משער מה הולך להיות. אדם שדואג ביחס לעתיד שלו, זה יכול להיות דבר נורמלי, רגיל. הדאגה ביחס לעתיד היא בעייתית כשאדם נעול ורואה אך ורק את הרע ולא רואה שום אפשרות טובה לעתיד. גישה כזו כמובן גם עומדת בסתירה מוחלטת להשקפה התורנית. הפי ההשקפה התורנית, העתיד נמצא בידיו של הקדוש ברוך הוא, והוא, הקדוש ברוך הוא, ברגע כערף עין יכול להביא את האדם מאפילה גדולה לאור גדול. חשוב לזכור שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל לחשיבה שלנו. כשאדם חולם, כשאדם בבידוד, כשאדם נמצא לבד, כשלאדם יש קשיים במשפחה, כשלאדם יש קשיים בפרנסה, הוא חווה את העתיד כגרוע כל כך, קשה לו. הוא לא רואה איך הוא יוכל להרגיש טוב יותר. אבל הקדוש ברוך הוא לא מוגבל לחשיבה שלנו. הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את פני העתיד ברגע. הקדוש ברוך הוא לא זקוק לסטטיסטיקה. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל לסטטיסטיקה. אמנם נכון שהקדוש ברוך הוא לא עושה נס לחינם, לא אביד קודש הבריך הוא ניסה למגנה, לא יעשה הקדוש ברוך הוא נס לחינם, ולא כל אדם יזכה לניסים, ואפילו אסור להתפלל על ניסים גלויים. אבל כן, ניסים המלובשים בטבע יכולים להיות והם קורים. ולכן צריך האדם לדעת שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל למערכות החשיבה שלו. יכול להיות שהאדם יש לו בעיות, והבעיות העומדות בפניו בשלב הזה של החיים הן קשות, קשות מאוד. אבל בכל אופן, לא יגביל האדם את עצמו. באמצעות מערכת החשיבה המוכרת לו, המבוססת על ניסיון העבר, המבוססת על המידע הידוע לו, צריך האדם לפתוח את ראשו ולדעת שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל. אין בעיה גדולה עבור הקדוש ברוך הוא. הרי כלפי הקדוש ברוך הוא אין בעיה שהיא לא פתירה. וכך אנחנו מוצאים בברכות של יעקב לבניו. כאשר יעקב אבינו מברך את דן, הוא אומר לישועתך גיביתי השם. למה? למה אז הוא מזכיר את ישועת השם בברכת דן? התשובה אומר החפץ חיים על התורה, בפרשת פנחס, דן אומר, הרי בסך הכל יש לו רק בן אחד, וגם הוא חרש, כפי שמופיע בגמרא סוטה י' ג'. על זה אומר יעקב אבינו, לדן, לישועתך קיוויתי השם, אין גבול לישועתו של הקדוש ברוך הוא. ואכן, כך המציאות הוכיחה את עצמם, שהרי משבט בנימין, למרות שלבנימין יש 10 בנים, כולם רעים ושלמים, מניינו של שבט בנימין הגיע לכדי 54,600. מניינו של שבט דן, שעמד כולו רק מחושים בן דן, הגיע לכדי 64,600. ללמדנו שלא מה שנראה לעיניים של האדם בהווה, הוא מה שיהיה בעתיד. ובכל זאת האדם שסובל מדיכאון לא מצליח להאמין שמשהו עשוי להשתנות לטובה. הוא משוכנע כמעט לחלוטין שלעולם הוא כבר לא ירגיש טוב. לכן הוא כבר כעת מאבד את הטעם בחיים, מה שגורם לו לעשות פחות, לתפקד פחות, לנסות פחות, להימנע מכל יוזמה. הרי כל עשייה נתפסת בעיניו כמיותרת. חוסר העשייה לא רק שלא תורם לשיפור מצב הרוח, עד רבה גם מקבע אותו. כשאדם נמנע מהעשייה מתוך חוסר אמון ביכולות שלו לשפר את איכות החיים שלו, הוא למעשה מקבע את המצב השלילי בו הוא נמצא. הוא נעשה יותר לא מוצלח, פחות מתפקד, יותר מצב רוח מדוכדך, והוא מתחיל להרגיש שהוא בכל אופן לא יוצלח, חסר ערך. אפילו קצב ההליכה שלו כבר איתי, אין לאן למהר. בכל אופן, אין שום משמעות לחיים. ראש מורכן, לא מתוך עודף ענווה, אלא מתוך עודף ייאוש. הוא מדבר לאט. השדר שהוא מעביר לסביבה הוא, החיים כבדים עליו. וגם בתורה עצמה, מצינו, שמוסיפים השוטרים לדבר אל העם ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. למה? מדוע? כדי שלא ימיס את לבב האחים שלו כלבבו. ולכאורה למה? אז אם הוא ימיס את לבב האחים כלבבו, העיקר שנלחמים. הרי נלחמים בכוח. כנראה שלא. הניצחון במלחמה הוא לא בחיל, לא בכוח, עם הלב. השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם מכל אויביכם, ולכן מקפידה התורה שהישועה היא תהיה על הלב הבוטח, לא הלב המפחד. הישועה לא תגיע מלב שהוא מפחד. כך מביא המגיד מדובנה בספר המידות שער הביטחון. והחפץ חיים היה אומר מה שכתוב בסדר הושענות. הושענה דגן מדלקת, חיטה מחגב, נפש מבעלם. מה זאת אומרת? כמו שהדלקת, כמו שהחגב, הם פוגעים בדגן, בחיטם, ככה בהלה. היא משחיטה את נפשו של האדם. ובטח בתקופה כזו, כמו שאומר שלמה המלך, יש לחזק את הרוח, שהרי רוח איש יחלקל מחלהו ורוח נחאה. מי ישענה, רוח איש, השמחה של האדם, התקווה של האדם, היא תהווה את הכלי להתמודדות עם המחלה. וכך מופיע בתלמוד ירושלמי, שבת פרק י' הלכה ג', על מה שכתוב בספר דברים פרק ז', והסיר השם ממך כל חולי. חולי זה הרעיון, כלומר הדאגה. והסיר השם ממך כל חולי את הדאגה. הדאגה היא החולי. ומסופר שפעם פרצה שריפה, בבניין בו התגורר הגאון רב אברהם גניחובסקי. האש הייתה בוערת, והרבה מהכתבים של הרב הם נאבדו. מי באש, מי במים, באש של השריפה או במים של אנשי הכיבוי. שאלו אותו, האם אתה לא דואג? הוא אמר, דאגה? אין אצלי דאגה. יש לי פעם בשבוע דאגה. מתי? כשהוא נוטל את ציפורני יד ימינו, שצריך לגזוז אותם לפי סדר בדאגה. כמו שמופיע בשולחן ערוך ברמה סימן ריש סמך סעיף א', קודם כל, גוזרים את הציפורן של האצבע השנייה, מהגודל, מימין לאגודל, ב', זוהי אצבע. לאחר מכן את הציפורן הרביעית, ד', קמיצה. ואז לאחר מכן את הראשונה, האגודל, א', ואז ג', האמה. ולבסוף, את החמישית, סימנך, איך אותך האדם את הציפורניים של יד ימין, אותיות, ב' ד' א' ג' ה' בדאגה, זה הסדר. אם כן, והסיר השם ממך כל חולי, זו הדאגם. והגאון רבי עקיבא איגר, באיגרת בזמן שפרצה מגפת החולרה בשנת תקצ"א, בחלק מההזהרות שלו הוא אומר, לא לדאוג ולהרחיק כל עצבות. הביטחון של האדם, הרוגע, השלווה של האדם, הם אלה שיכולים לעזור ולסייע לאדם. כך אומר בעל השומר אמונים, מביא בשם האריז"ל, אם יש חס ושלום דבר בעיר, צריכים להימנע מפחד, להיות שלווים, רגועים. כך כתב בספר סגולת ישראל, כל זמן המגפה, תרחק מאוד מכל מיני כעס, דאגם, עצבות, עדר, רבת יהיה שמח, בכל מיני שמחה. כך יוכל האדם יותר ויותר להתרפות. אומר בעל יסוד העבודה במכתב שלו, להשיח דעתו מכל החדשות, לא להיות כרוך אחרי הנייס, כתבי העת, חדשות. הניסיון הוכיח את עצמו שאנשים שהם פחות ופחות מחורים באותם זמנים לחדשות, פעם אחר פעם, הם אלה שיכולים להיות רגועים יותר, מאמינים יותר, שלווים יותר, ואלה מהווים הכנה לקראת בריאותו של האדם. אם כן, ככל שאדם מצב רוח מדוכדך יותר, פחות עושה, פחות מתפקד, יותר נמנע מהעשייה, הוא נעשה מדוכא יותר. זה גורם לו לעשות פחות ופחות. הוא עלול למצוא את עצמו עם מעגל קסמים מלכודת, מערבולת רגשית שגורמת לו לשקוע יותר ויותר בתאומות של ייאוש. מדובר בכדור שלג שהולך וגדל, והוא מחמיר את ההרגשה של הדיכאון, המצב רוח המדוכדך. לא תמיד יהיה נכון לחפש מאיפה זה התחיל, מתי זה התחיל. הניסיון לטפל בעבר באדם שהוא בדיכאון, לא פעם זה באוחרם של האדם. מכיוון שזה רק מביא לאדם תחושה של לא רק שהעובה לא טוב, אלא גם העבר הוא רע. התמקדות במערכת יחסים שבין העבר והעתיד עלולה בטעות לבסס את ההנחה המוטעת כביכול. העבר המוגבל מצמצם את היכולת לפרוץ אל עתיד חדש, וזוהי טעות. האדם צריך להפסיק לשפוט את עצמו על בסיס העבר. כל יום יהיו בעיניך כחדשים, אומרים חז"ל. לכן, לפעמים לא כדאי להיכנס אל העבר, למה זה קרה, איך זה קרה, אלא להתמקד היום ביוזמה, בפעולה, בתפקוד, בעשייה, היום לעשות. למרות התחושות הכבדות שמושכות את האדם מטה-מטה, אבל לצאת מהמעגל השלילי הזה, זו העשייה. לדוגמה, אדם שקע בדיכאון אחרי שפיטרו אותו מעבודה. לא תמיד יהיה נכון לעבד את המקרה, להבין למה זה קרה, איך זה קרה. בעקבות הפיטורים, הפסיק האדם לחפש עבודה. מתוך חוסר אמון ביכולות להחזיק מעמד בעבודה, הוא מפסיק לצאת מהבית. הוא כבר לא בא בין הבריות. הוא מאבד את הערך העצמי שלו. וההידרדרות ממשיכה, הלאה והלאה. בהחלט ייתכן שהדרך הנכונה להתמודד עם הבעיה תהיה דווקא התמקדות בדברים חיצוניים אפילו שטחיים. ללמד אותו, להתחיל לתפקד, לעשות, לחפש עבודה אחרת. דווקא מתוך ההבנה שעצם העשייה היא זו שתרפא אותו. היא זו שתעזור לו להעריך את עצמו יותר ויותר. אחרי המעשים יימשכו הלבבות. ואז בהדרגתיות הוא יסגל לעצמו את הרגשה, את התחושה של ערך עצמי, מה שיאפשר לו לראות עתיד בהיר יותר מההווה הקודר, מהעבר השלילי. זה לא יקרה ברגע, לא בבת אחת, אבל בתהליך. אם יצליח האדם לקבוע זמן, פעמיים ביום לדוגמה, שבו הוא מבצע פעילות כלשהי בלי להתייחס לתוצאות, בלי להעניק משקל לתחושה שליוותה אותו, הוא יגלה שבהדרגתיות המצב אכן משתפר. לא בבת אחת, אבל כן, פרק זמן מסוים של עשייה, פעילות נחמדה. לפעמים בהתחלה היא ניטרלית, היא לא גורמת הרגשה טובה, אבל עם הזמן יותר ויותר. הקושי של האדם שנמצא עם מצב רוח מדוכדך, לפעול וליצור נובע, לעתים קרובות מכך שהוא לא מאמין שבכלל יכולה להיות התקדמות בחיים שלו, אבל ברגע שהוא יגלה שכל פעילות מותירה איזשהו חותם, ולו חיובי מינימלי, הוא מתחיל להיכנס אל מהלך. הוא מתחיל להיכנס אל שלב בו הוא מתרומם. וננסה להגדיר דברים בצורה נוספת. בשלבים מוקדמים של הדיכאון, כשאדם עדיין מתפקד, ניתן להתמודד עם התופעה בקלות יחסית. אבל לשם כך, יש צורך בראש ובראשונה, באבחון, על האדם לערוך רשימה מסודרת של הפעולות שאותן הוא מבצע, על בסיס יומיומי. הוא לציין ליד כל אחת מהן, האם הוא עושה אותה משום שהוא רוצה או משום שהוא צריך. רוצה הכוונה היא שהפעולה נעשית ממקום של חוויה חיובית, צריך הכוונה היא שהוא מבצע את הפעולה עם מקום של חוסר ברירה, בעל כורחום. באופן תקין, אצל האדם בריא, נמצא איזון בין צריך לרוצה. כל אדם עושה לפעמים דברים שהוא לא רוצה לעשות רק בגלל שהוא צריך, אבל אצל האדם תקין נמצא דברים רבים שהוא עושה משום שהוא רוצה, וגם דברים בגלל שהוא צריך, גם וגם. אדם שהוא סובל עם מצב רוח מדוחדך על סף הדיכאון, ימצא את מרבית הפעולות שהוא מבצע במהלך היום-יום שלו, בגלל שהוא צריך, לא בגלל שהוא רוצה. בעצם החיים שלו זה צריך אחד גדול. הוא צריך לקום בבוקר, הוא צריך להיות נחמד, הוא צריך לנהל שולחן שבת, הוא צריך לעבוד, הוא צריך ללמוד. הוא לא רוצה. האדם חי חיים שלמים שכולם צריך, צורך. זה מתכון הרסני לנפש. אדם שמתנהל אך ורק בגלל צריך, הוא מאבד את הרגשות שלו. הוא מאמץ תפיסה על פי החיים שלו הם חסרי משמעות, חסרי חשיבות. אין רגש. אם אין רגש, לא יכולה להיות משמעות. וכך מעריך הגאון רב אייזיק שר בלקט שיחות מוסר, מאמר שנקרא פיתוח כוח האהבה. שלא נדבר על כך שחיים נטולי הרגשים הם חיים שלא מאפשרים לאדם לחיות חיי תורה ומצוות באופן מושלם ותקין, מכיוון שאם והיה ואין לאדם את הרגשות שלו, הוא אולי יצליח לקיים את המצוות שהם חובת האיברים, אבל מה עם חובת הלבבות, הרצון, השמחה, אהבת השם? כל זה רחוק ממנו, כרחוק מזרח ממערב. כמובן, אין הכוונה לומר שהאדם צריך לרדוף אחרי הנאות ולעשות רק מה שהוא רוצה לעשות. הכוונה היא למצוא איזון בין הרוצה לבין הצריך. אפילו אם הרוצה של האדם הוא דברים פשוטים, לשמוע חזנות, לשמוע מוזיקה, לאכול אוכל שהוא ערב לו. העיקרון הוא להתחיל להחיות את הרוצה בחיים. לא מדובר על רדיפת התענוגות, לא מדובר על נהנתנות, מדובר על היכולת של האדם להרגיש, להכניס רצון לחיים. כעת בואו נחזור אל אותו אדם שעשה את רשימת הפעילויות שלו, וגילה שרוב הפעילויות שלו במהלך היום הן מבוססות על צריך ולא על רוצה. צריך, צריך, איפה רוצה? כנראה שעל זה הוא צריך להתחיל לעשות שינוי, להתחיל לשלב את הרוצה בחיים, לערוך לעצמו רשימה של פעילויות שיכולות לגרום לו להרגשה של רוצה, הרגשה חיובית. לא מדובר בהכרח בפעולות מורכבות שדורשות השקעה ניכרת. אדרבה, פעולות פשוטות שלא דורשות מאמץ רב, שיהיה לו קל יותר לשלב אותם בשגרת החיים. לדוגמה, ביקור אצל חברים, בני משפחה. כיום זה לא אפשרי כי כולם צריכים להישאר בהסגר. פעילות גופנית, שמיעת מוזיקה, קריאת ספר, התעסקות בתחביב. הכל בגדר האפשרי בתוך המסגרת הקיימת. בואו נבהיר, זה לא יהיה פשוט עבור אדם שנמצא עם מצב רוח מדוכדך לקום ולעשות מעשה עבור עצמו מתוך רצון. סביר מאוד להניח שהוא יתקשה להתחיל לפעול בסגנון הזה. הרי כל הסיבה שהוא נמנע מלכתחילה לעשות מעשים כאלה חיוביים שגורמים הרגשה טובה, היא לא הייתה מתוך סגפנות. סגפנות מתוך בחירה של האדם היא סיפוק לאדם. לכן הנזיר יש לו נזר כתר על ראשו, מכיוון שהוא עושה מעשה כביר שהוא מחליט להתנזר. ההתנזרות היא מעלה נהדרת, לא כולם ראויים לה. וגם הרבה מהנסירים, הבעיה היא שבזמן ההתנזרות הם מרגישים נהדר מרוממים, אבל אז כאשר הם חוזרים אל השגרה, הם מתרסקים. הם לא מוצאים את האיזון שבין ההתנזרות לבין השגרה. אבל ודאי שמעיקר הדין יש מעלה גדולה מאוד לנזיר. כך אומר האבן עזרא, לכן הוא קרוי נזיר מלשון נזר, כתר על ראשו. מי שיכול להגיד לא לכל הבלי העולם, מי שיודע להתעורר ולומר לא לכל הרגלי החיים, מי שלא נרדם בתוך שגרת החדשות, נרדם, מאבד את דעתו, את רגשותיו, את עשייתו, את המשפחה שלו, את הדברים החשובים שלו. מי שיודע להגיד לא, ראוי לנזר, לכתר על ראשו. אבל הבן אדם שאנחנו מדברים עליו כעת, האדם המדוכא, כל ההימנעות שלו מהעשייה שגורמת הרגשה החיובית, היא לא מגיעה מתוך סגפנות, אלא מתוך חוסר אמון, שבכלל יכול להיות טוב, מתוך ייאוש. במקרים רבים, הייאוש הזה, הוא מונע את האדם מכל פעילות, מכל עשייה, וזה מדרון חלקלק ומסוכן. התפיסה שמאמץ האדם הזה לעצמו מהווה כמו מחסום, מה שמונע ממנו להרגיש את הרצון והחשק לעצם החיים. אבל כאן יש לשים לב לנקודה חשובה מאוד. בואו נתאר לעצמנו אדם עם מצב רוח מדוכדך שמאלץ את עצמו לשבת ולקרוא ספר. באותו הרגע שבו הוא לוקח את הספר, מתחילות המחשבות לרוץ. איך אתה מרשה לעצמך להרגיש טוב כשעתיד כל כך גרוע ממתין באופק? אתה לא שווה כלום, בכלל לא מגיע לך ליהנות. למה אתה נהנה? ההורים שלך סובלים ואתה נהנה? הילדים שלך אין להם פעילות ואתה נהנה? וכיוצא בזה, כל מיני מערכות שיפוטיות שלא מאפשרות לאדם להנות, לחוות חוויה. כעת עומדות בפני האדם לכאורה שתי אפשרויות. הוא יכול לנסות להילחם במחשבות האלה, להשיב להם תשובה ולומר, כן, אני כן ראוי, מותר לי להנות. מי אמר שעתיד יהיה גרוע? במקרה כזה, יכול להיות שיתפתח בתוך ליבו של האדם ויכוח סוער, יתפתחו מאבקי כוחות. ובסופו של דבר, לאחרי שעה של קריאה, האדם ירגיש בכלל מוטש ועייף כתוצאה מהמאבק שהיה אצלו במוח. כן מותר ליהנות, אסור ליהנות, מותר לי להרגיש טוב, אסור לי להרגיש טוב. המאבק המתיש הזה לא מאפשר לאדם לחוות הרגשה חיובית. לעומת זאת, אותו אדם יכול להחליט שהוא לא מתווכח עם המחשבות האלה. הוא פשוט משלים איתם, מקבל אותם. הוא מקבל שאולי אסור ליהנות, אולי העתיד קודר ונורא, אבל זה לא משנה. הוא לא פועל על בסיס המחשבות האלה. הוא יודע שהמחשבות האלה, אלה הן כביכול מחשבות של, נקרא לזה, מישהו לא נורמלי בתוך המוח שלא מאפשר לחוות. אסור לדבר איתו, כי כשמדברים איתו, הוא רק נעשה יותר ויותר תוקפני. אם בדוגמה מגיע אדם ושואל אותנו כל מיני שאלות, למה איחרת? למה לא הגעת בזמן? ואנחנו עונים לו כי היו פקקים. למה לא יצאת יותר מוקדם? כי הייתי עסוק בדברים אחרים. למה אתה עסוק בדברים אחרים? כי יש לי עוד דברים בחיים. למה יש לך עוד דברים בחיים? הוא כל הזמן מתקיף, הוא כל הזמן שואל. האם האדם הזה מוכן לשיחה? האם ישנה אפשרות להגיע לדיאלוג עם האדם הזה? התשובה היא לא, הוא פשוט תוקפני, והוא לא מאפשר שיחה. אז אם הוא ברחוב, אפשר פשוט לעזוב אותו. אבל אם הוא לא ברחוב, אלא הוא בתוך הבית שלנו, בתוך החדר שלנו, ולא עוזב אותנו, מה נעשה? עדיף פשוט לא לדבר איתו. להיכנע אליו. כל מה שהוא אומר, להגיד, נכון, צודק, בסדר, צודק, נכון. באמת, אני אדם לא אחראי. אני באמת אדם לא רציני. אני באמת אדם לא יעיל. באמת, אני לא שווה כל כך. זהו. לא להתווכח עם האדם הזה. הרי הוא לא מנהל דו-שיח ענייני עם הנפש. לבדוק, האם באמת מגיע לי ליהנות, לא מגיע ליהנות. יכול להיות שהאדם, ההורים שלו כעת, לא מרגישים טוב. יכול להיות שהאדם, הילדים שלו הם מצוקה. יכול להיות שהוא פיתרו אותו מהעבודה. כל מיני נסיבות החיים, אכן נסיבות החיים לא קלות, אולי אפילו גם כן קשות, אבל האם בגלל זה אסור לאדם להרגיש טוב כאשר הוא קורא ספר? האם זה הופך אותו לאגואיסט שמתעסק אך ורק בעצמו? אבל יש כאן כל מיני מחשבות תורדניות שלא מאפשרות לאדם מתפקד, לחיות, לנשום, כמו אותו אדם מטריד שנמצא איתנו בחדר ושואל עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה. אי אפשר לדבר איתו. מה שנגיד לו, זה רק יוסיף לו עוד זונם, עוד התעסקות, עוד שאלות, עוד ביקורת. לכן הטוב ביותר זה בכלל לא להתעסק איתו. לתת למחשבות האלה להיות בראש, מה פתאום אתה קורא ספר ואתה נהנה? ולענות למחשבה הכביכול או נורמלית הזו, נכון, אסור לי לקרוא ספר וליהנות, ולהמשיך לקרוא. ואז עוד כמה שניות, עוד מחשבה תורדנית. איך אתה יכול להרשות לעצמך, אתה קורא ספר והעולם כולו בבידוד? נכון, אתה צודק, אני באמת לא ראוי לקרוא ספר. ואז אחרי 10 דקות, 4 דקות הוא חווה חוויה חיובית, ו-6 דקות, כל מיני אידיאלוגים שלו עם המחשבות החרדתיות, אובססיביות, ביקורתיות ומרעילות שיש לו בנפש. כי חשוב לזכור, כשעדיין מצב רוח מדוחדך, הלב שלו והמוח שלו צובעים את המציאות בצבעים קודרים, ולכן אין מה לנסות לשכנע אותו. מותר לך להרגיש טוב, יש סיכוי שתרגיש טוב, ויש עתיד טוב יותר. כי כשאדם הוא בהתקף של ייאוש, כשאדם הוא בהתקף של ביקורתיות כלפי עצמו, כשאדם הוא בהתקף של רעל, לא תמיד כדאי ללכת למלחמה חזיתית ולהגיד, כן, יהיה יותר טוב. לפעמים כדאי להיכנע, להרפות, להגיד, נכון, יהיה רע, נכון, יהיה גרוע. העיקר לא לפתח דו-שיח עם אותן מחשבות בלתי פוסקות, ואז חצי שעה לאחר מכן, אז כשאדם נרגע מהתקפת הרעל הרגשי הזה, הביקורתיות הבלתי פוסקת, המחשבות האובססיות האלה, כמה רע יהיה לך, כמה רע יהיה לך, כמה אין סיכוי שתרגיש טוב לעולם, אז יעשה האדם חשבון עם עצמו ויוכל להגיע לכל מיני מסקנות שהעתיד לא חייב להיות כמו העבר. האדם הוא יותר מאשר העבר שלו. העבר של האדם לא חייב להגביל את העתיד של האדם. האדם לא חייב לשחזר את ההיסטוריה, אלא יכול לייצר היסטוריה חדשה. ועוד כל מיני משפטים, רעיונות וגישות מחזקות שעוזרות לאדם אכן לחשוב בגישה אחרת על המציאות, על החיים. אבל בזמן שיש התקף של כל מיני מחשבות, כמה רע לי, כמה אני סובל, כמה קשה לי, כמה עשוי להרגיש טוב, זה דווקא יהיה הזמן לא להיאבק אלא להרפות, לא להתעסק עם המחשבות האלה. ומכאן לעוד נקודה. האדם עם מצב רוח מדוחדך, חשוב שיקציב לעצמו פרקי זמן של 3 דקות, 4, 7, 10, פעמיים ביום, כשבהם יתרכז בחוויה חיובית. ואז בהדרגתיות אפשר לעלות ל-3 פעמים ביום, 4 פעמים ביום. חשוב לדעת שאת התוצאות לא נוכל לראות אחרי יום אחד, אלא צריך להמתין שבוע, 10 ימים, רק אז נוכל לבחון את ההתקדמות. התהליך הוא להחיות את הרגשות, לעורר את הרגשות. אם אנחנו מתחילים בדוגמה לעשות מעשה שאמור לגרום חוויה חיובית, אם נשים לב, תהליך הבדיקה, אנחנו בודקים ושופטים את עצמנו, האם אני מרגיש טוב? האם המצב השתפר? עצם ההתעסקות של האדם והשיפוטיות של האדם והבדיקה של האדם את עצמו, התהליך השיפוטי הזה עומד בסתירה מטבע הדברים לחוויה החיובית. מאידך, זו לא סיבה להמשיך ולהשתמש בעצה בלי לבחון את היעילות שלה. אז מה עושים? הרי אי אפשר בלי לבחון תוצאות של עשייה. מצד שני, אם בוחנים את העשייה פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, אז לא חווים את העשייה. אם לא חווים את העשייה, אז אי אפשר לדעת אם היא עוזרת או לא עוזרת. התשובה היא, כדי לערוך בחינה, מבחן, שיפוטיות אובייקטיבית, כדי לוודא התקדמות, את הבחינה לא נעשה היום. היום האדם קרא ספר, אחרי 5 דקות. זה גרם להרגיש טוב או לא? לא. גם לא בסוף יום. אחרי שבוע, אחרי 10 ימים. רק אז נוכל להתחיל לראות. האם אובייקטיבית הדבר הזה עוזר או לא? החוויה הזו עוזרת או לא? כי אי אפשר לשפוט חוויה ולחוות אותה בבת אחת. או שחווים אותה או ששופטים אותה. נקודה נוספת. לא להיתקע בעבר. לעתים קרובות אנשים נשארים תקועים בעבר שלהם, במקום לייצר חוויות חיוביות שיצליחו לדחוק את משקעי העבר. אנשים מתמקדים דווקא בעבר, והם מסבירים לעצמם למה נורמלי להרגיש במצב רוח מדוחדך. אני, במצב שלי, בחיים שלי, בקשיים שלי, הכי נורמלי, הכי בסדר, להרגיש מצב רוח מדוחדך. אבל האדם שמתמקד בבעיה לא פותר אותה אלא מקבע אותה. חוסר המס, המחשבות הבלתי פוסקות, כמה אני מסכן, כמה סבלתי בעבר, כמה אני עתיד לסבול בעתיד, המחשבות האלה הן הרעל של האדם. הדרך להיחלץ מהמחשבות האלה, מתחושות של דכדוך, חוסר מצב רוח, זה באמצעות יצירת הווה ועתיד טוב יותר. ככל שהאדם מתמקד, מה עכשיו הוא יכול לעשות? איך הוא יכול לחייך יותר לילדים? איך הוא יכול לתפקד טוב יותר? בבית, עם האישה, עם הבעל, איך הוא יכול ללמוד טוב יותר, איך הוא יכול לעשות פעילות זו או אחרת, העשייה הזו מהווה תרופה לאדם. לעומת זאת, כשאדם תקוע בעבר ובאופן אובססיבי עם מחשבות, הלוואי ויכולתי לשנות את העבר שלי. או, הדברים הטובים בחיים לא יחזרו עוד. ככל שהאדם עסוק יותר ויותר בהתרפקות על זיכרונות העבר, או בתחושות של בושה וחרטה על מעשים שהוא עשה, הוא למעשה מקבע את העבר שלו. הופך את העבר לעתיד. זוהי החמצה חסרת תועלת. אין הכוונה לשלול את הרעיון של חשבון נפש, הרי מדובר ברעיון מרכזי בתורת המוסר והחסידות. כבר בזוהר הקדוש ישנו ביטוי שנקרא מרי דחוש בנה, בעלי חשבון הנפש, אנשים שלא חיים על פי האוטומט שלהם. ובכל אופן, גם אחרי חשבון הנפש של האדם, אומר שלמה המלך, בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתיים אך למחסור. מה הכוונה? העצבות היא לא מהווה כלי, גישה, ערך לכשעצמו, אלא אך ורק במידה בה, העצבות הזו מובילה ליתרון בכל עצב, יהיה מותר. אם האדם עושה חשבון נפש על העבר, על הטעויות שלו, בכל עצב, יהיה מותר אם יש יתרון, אם ישנה תקווה. אם זה מוביל את האדם לנקודת אור חדשה, על זה נאמר בכל עצב יהיה מותר. ישנו יתרון. אבל אם בעצב יש עוד עצב ועוד עצב ועוד עצב, אז לא כדאי כל החשבון נפש הזה. לעתים הרבה יותר קל לשקוע ברחמים עצמיים ולהנציח את המסכנות ובכך לברוח מהחיים. כך האדם פטור מאחריות. במקום לקום ולעשות מעשה, יותר קל לאדם להישאר במצב של חוסר אונים ולהגיד פלוני אלמוני, הם פגעו בי, הם השפילו אותי, הם ביזו אותי, הם פיתרו אותי, הם גרמו להרגשה רעה, הם גרמו לילדות רעה, הם, ואני מסכן. אני קורבן של המציאות. ובכך מקבל האדם פטור מעשייה ושחרור מאחריות ומחויבות לדאוג לעתיד טוב יותר. הרחמים העצמיים האלה מרדימים את כושר העשייה של האדם ולא מאפשרים לו לגלות מי הוא יכול להיות באמת. הפוך, הם מקבעים אותו במחשבה שאומרת לו, זה אתה וזה תהיה. אבל זוהי טעות, האדם הוא יותר מאשר המאורעות הקשים שלו. אם הוא יבחר, לאדם יש כוח, יש בחירה, תקום, תעשה, תפעל. אבל הרחמים העצמיים מרדימים את כושר העשייה והתפקוד של האדם. לכן אם האדם מרגיש שהוא נשאב למחשבות קודרות על העבר, מומלץ להקדיש למחשבות האלה זמן, זמן תחום, 20 דקות ביום. 20 דקות ביום, כמה אני רע, כמה אני מסכן, כמה קשה לי, אבל זהו, להחליף את שפת הייאוש לשפת התקווה. שפת הרחמים העצמיים לשפת החזון, לא כמה רע עשו לי, אלא כמה טוב אני יכול לעשות לעצמי. חשוב לזכור, בדיוק כפי שבשעה שנמצא עדיין מצב רוח מדוכדך, הוא צובע את העתיד בצבעים קודרים, כך בדיוק צובעים את העבר באותו אופן. לא קל להגיד, אבל בהרבה מאוד מקרים המציאות בעבר לא הייתה קודרת כל כך כפי שהיא נראית כעת, אלא בגלל שכעת נמצא האדם עם מצב רוח מדוכדך, הוא גם צובע את העבר גרוע יותר ממה שהוא היה. אותו בן אדם עוד שנתיים ירגיש טוב יותר, יעיל יותר, יוזם יותר, ישאלו אותו, איך היה העבר שלך? הוא יחווה את זה, פחות עוצמתי, פחות רע, יותר חזק. למה? מכיוון שגם את העבר צובע האדם בצבעים, לפי ההרגשה שלו, בהווה. ומכאן לנקודה נוספת, כלי נוסף, גישה נוספת, שיכולה לסייע לאדם להשתחרר מהרגשה של דכדוך, חשיבה לזולת. כשאדם לא עסוק רק במחשבות על עצמו, אלא הוא מקדיש זמן ומחשבה כדי לעודד אחרים, לפרגן, לסייע, הדבר עשוי לאפשר לו לצאת מעצמו, לחשוב פחות על הקשיים שלו ולצבור חוויות חיוביות. ככל שהאדם יצליח יותר ויותר לעזור לאנשים אחרים, הוא יחזק את תחושת המסוגלות שלו, היכולת שלו. אט אט, במקום להרגיש חסר אונים ביחס לעתיד שלו, הוא ירגיש יותר ויותר בעל השפעה. את ההשפעה הזו יוכל להביא לידי ביטוי בעזרת השם גם ביחס לעצמו. כמובן שההתרכזות בצורכי הזולת, כוחה רב גם לעורר רחמי שמיים. מביא בספר ערבי נחל פרשת מקץ בשם האלשך הקדוש. אדם שזקוק לעצה, לישוע, לרחמי שמיים, לעשות טובה עבור הזולת, לשים בכך את מגמתו, את חפצו, מידה כנגד מידה גם משמיים, כך יפעלו עם האדם. עוד כלי חשוב. כשאדם מרגיש שהעבר תוקע אותו וגורם לו לכך שהוא לא יוכל להיות מי שהוא רצה להיות. בגלל שכשהייתי קטן לא אהבו אותי, לא העניקו לי, לא פרגנו לי, לא העריכו אותי, לא זיהו את הפוטנציאל שהיה לי, ועוד כל מיני הרגשות והבחנות אלה או אחרות. כשאדם מרגיש שהעבר תוקע אותו, ובגלל העבר הוא לא יכול להיות מישהו כל כך חלם להיות, מומלץ שיקדיש האדם זמן כדי לערוך רשימה. רשימה של התכונות או האיכויות, שאם והיה והיה לאדם הזה עבר ראשונה, היה לו כעת בהווה. לדוגמה, אם הייתה לו ילדות שמחה יותר, היום הוא היה שמח יותר, סבלני יותר, זריז יותר, חברותי יותר, חכם יותר. כך האדם יכול לצייד את עצמו ברשימת האיכויות החסרות לו. יוכל האדם להתמקד בהם ולחשוב איך הוא יכול לשלב אותן בעשייה היומיומית שלו, כדי לצמצם את הפערים בין מי שהוא כיום לבין מי שהוא חשב שהוא יכל להיות. לדוגמה, להחליט שאנחנו עובדים בכל יום למשך 5 דקות, 7 דקות, על מידת הסבלנות, מתוך מגמה לצמצם את הפער ולהשלים את החיסרון בתכונות האופי שלנו. הרי האדם אומר לעצמו, אם הייתה לי ילדות אחרת, היום הייתי אדם סבלני יותר. מצוין? אז למה לחכות לעבר טוב יותר, או להשלות את עצמך, שבעזרת עבר אחר היית בהכרח היום אדם מושלם יותר, או לבכות על העבר החסר? מה היה קורה אם העבר לא היה חסר? בעיניים שלך, מה היה קורה? היית סבלני יותר? אז כבר היום תעבוד הזה 5 דקות, 10 דקות ביום על סבלנות. ארוחת בוקר עם הילדים. יש לך 10 דקות להתאמן על סבלנות. תדבר לאט, תהיה רגוע, תיתן לכל אחד מה שהוא רוצה, או תאמר לא מתי שנראה לך שצריך להגיד לא, בסבלנות. תתאמן, תתאם מהתכונה הזו. כאשר האדם תואם מהתכונה הזו, הנפש יותר ויותר מבינה שהאדם הוא לא מוגבל בעבר שלו. האדם הוא יותר מאשר העבר שלו. אבל כל זה בתנאי שהאדם לא מצפה לתובנה שכלית, אלא לבינת הלב. ובינת הלב היא באה עם העשייה. העשייה. ככל שהאדם יחווה הצלחות רבות יותר, הוא יוכל להטמיע בליבו את ההכרה בכך שהעתיד פתוח בפניו על שלל ההזדמנויות, ויכול האדם לחתור לעתיד טוב יותר ולהפסיק לבכות על העבר הכואב. ונסיים בנקודה אחרונה. חשוב שהאדם יהיה מודע למחיר שהוא משלם בכך שהוא נועל את עצמו בעבר שלו. הוא מונע מעצמו להשאיר את העבר מאחוריו ולהתקדם לעתיד טוב יותר. חשוב שהאדם יבין שבכך שולל האדם מעצמו את מי שהוא יכול להיות, את ההזדמנות לבנות את עצמו, לבנות עתיד שונה מהעבר. ככל שהאדם יכיר במחיר הכבד שהוא משלם בשל ההתמקדות בעבר, הבכי, התלונה, הרחמים העצמיים, הדבר יעודד אותו להתקדם לקראת כיוונים חדשים בחיים. לסלוח, למחול על העבר, הלא נעים, לא טוב, להרפות. סליחה, לסלוח, לאנשים שפגעו, עשו לו רע, להרפות. סליחה, מחילה, לא, כלפי עצמו, על הטעויות שהוא עשה, איך הוא עשה, להפסיק, לשקוע בעבר, להתרכז בעתיד. ברגע שאדם יבין כמה גבוה המחיר שהוא משלם על העבר שלו, הוא יבין, אם הוא יסלח על העבר, הוא יעשה טובה בראש ובראשונה לעצמו, יותר מאשר מה שהוא יעשה טובה למי שפגע בו. הרי מי שפגע בו, פגע בו פעם אחת, אבל כשהוא לא סולח לאותו אדם, הוא צובר כעס ותסכול עוד ועוד, האדם הזה אולי יכול להסביר לעצמו שרק כך הוא מגן על עצמו לא להיפגע פעם נוספת בכך שהוא שומר טינה ואולי אפילו רגע של נקמה. אבל המחיר הוא כבד. המחיר הוא התעסקות, כמה אני מסכן, כמה אני סובל, כמה אין לי סיכוי לעתיד חדש. לסלוח אין הכוונה להתעלם מעבר ולשכוח מקיומו. אדרבה, יש ללמוד מטעויות, לא לחזור עליהן. אבל לסלוח הכוונה להשתחרר מהמועקה שהקשר הזה הותיר אחריו, לזכור שיש ללמוד מהעבר, אבל לא להיות שקוע בו. העבר של האדם זו חוכמת החיים שלו, אבל לא משקע. העבר של האדם תהיה החוכמה לקראת העתיד, אבל לא מחסום בפני העתיד. האדם יעשה את שלו, את הצעדים ההכרחיים כדי להשתחרר מהעבר ולבנות לעצמו עתיד טוב יותר. יתפלל לקדוש ברוך הוא, יתעסק במחשבות של בניית העתיד, ובכך יוכל לראות שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל בעבר של האדם, ויוכל להתקיים באדם, פתח פיך ואמלאהו. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.